פרק 7, ההקלטה. אחרי שארגנו את סביבת העבודה שלנו ורכשנו את הציוד הנדרש, הגיע הזמן לגשת לעניין שלשמו נתכנסנו, ההקלטה עצמה. בפרק הזה אני אתייחס לצדדים המעשיים של ההקלטה, איך עובדים עם מיקרופון, איך מקריינים נכון וכדומה. על הסוגיות הקשורות בתוכן עצמו, דהיינו מה אנחנו מקליטים, נרחיב בפרקים הבאים. הצבת המיקרופונים. הקלטה נכונה מתחילה בהעמדה נכונה של המיקרופונים מול הדוברים. אם נציב את המיקרופונים באופן שגוי, כמעט בטוח שאיכות ההקלטה תיפגם, ובדרך כלל בדרכים שקשה מאוד לתקן בשלב עריכת הקול מאוחר יותר. זווית. האינסטינקט הראשוני של רוב השדרים המתחילים הוא להציב את המיקרופון ישירות מול פניהם. זו טעות קלאסית. כפי שציינתי בסעיף קודם שעסק בפופ פילטרים, כשאנחנו מדברים אנחנו פולטים אוויר, ואם האוויר הזה פוגע במיקרופון, כפי שקורה בדרך כלל בצלילים כגון פי ובט, נקבל רעשי פיצוצים בהקלטה, רעשים שמכונים פלוסיבס, פוצצים בעברית. פופ פילטר מסייע למנוע את הרחש הזה, אבל אפשר ועדיף להימנע ממנו באמצעות הצבת המיקרופון בזווית של כ-45 מעלות ביחס לפיו של הדובר. באופן הזה, רוב הרוח תחלוף לצד המיקרופון ולא תפגע בו ישירות, בעוד שקולות הדיבור עצמם, שהם מתפשטים באופן כמעט שווה לכל הכיוונים, ייקלטו היטב. מרחק. המרחק בין הפה והמיקרופון משפיע מאוד על אופי ההקלטה. אם הדובר נמצא רחוק מדי מהמיקרופון, קולו יישמע חלש ולא מספיק בולט ביחס לרעש הרקע של החדר, וכל ניסיון לפצות על החולשה הזו באמצעות הגברת האותות מהמיקרופון, למשל באמצעות פקד ההגברה, בהכרח יגביר גם את רעשי הסביבה שיקלטו בו. מאידך, גם קרבה מוגזמת מדי למיקרופון עשויה להזיק, וזאת בשני אופנים. הראשון הוא נוכחות מוגזמת של רעשי פה. כל אותם צקצוקים וקשקושים שנוצרים בפה באופן טבעי כשאנחנו מדברים ונושמים. השני הוא עיוות מסוים של הקול שנוצר עקב תופעה שמכונה אפקט הקרבה, proximity effect. כשמדברים קרוב מדי אל המיקרופון, נוצרת הגברה מוגזמת של התדרים הנמוכים בקול, שתגרום לקול המוקלט להיות עמוק וגברי יותר מאשר במציאות. ניתן כמובן להיעזר בתופעה הזו לטובתנו. למשל, אם אנחנו רוצים לתת לקול שלנו גוון סקסי בסגנון ברי ווייט. אבל העיוות הזה יכול גם להעניק לקול גוון בוצי, מעין תשטוש שעשוי לפגוע ביכולת של המאזינים להבין את הדיבור שלנו. המרחק האידיאלי בין הפה למיקרופונים כן הוא כ-10 סנטימטרים, שהם כאגרוף עד אגרוף וחצי. זליגה. כשמקליטים שניים או יותר מיקרופונים בו זמנית, חשוב לתת את הדעת למיקום וזווית ההצבה של כל מיקרופון, לא רק ביחס לדובר עצמו, כפי שהסברתי לאל, אלא גם ביחס לכל שאר המיקרופונים. אוקיי, זה נשמע מסובך, אז בואו נבין במה מדובר. נאמר שאני והמרואיין שלי יושבים זה לצד זה, ומדברים כל אחד אל מיקרופון משלו. הקול שלי נקלט במיקרופון שמולי, אבל הוא לא נעצר שם, כמובן. הקול ממשיך להתפשט באוויר, עד שהוא מגיע אל המיקרופון של המרואיין, ונקלט גם בו. כשזה קורה, אני בצרות. מכיוון שלקח לקול שלי עוד כמה אלפיות השנייה להגיע אל המיקרופון של המרואיין, המשמעות היא שבהקלטה הסופית, הקול שלי יופיע פעמיים. פעם אחת כמו שצריך, ופעם שנייה בעיכוב, דילי, של מספר שברירי שנייה. התוצאה תהיה מן הדהוד מרגיז שיפגע באיכות הקול. התופעה הזו מכונה זליגה, microphone bleed, דהיינו כשקולו של דובר אחד זולג לתוך המיקרופון של דובר שני. הבעיה עם זליגה היא שאי אפשר להתגבר עליה באמצעות תוכנת עריכה. שני הקולות כבר התערבבו בהקלטה הסופית ואי אפשר להפריד ביניהם. הפתרון הנכון לבעיית הזליגה הוא להציב את שני המיקרופונים כך שהם פונים לכיוונים מנוגדים. זאת אומרת, אם מיקרופון אחד מצביע לכיוון צפון, המיקרופון השני יצביע דרומה. זו רק דוגמה, לא צריך להביא מצפן להקלטות. באופן הזה, הזווית בין שני המיקרופונים תהיה 180 מעלות, הזווית הגדולה ביותר האפשרית, והזליגה תהיה מינימלית. באותו האופן, אם יש לנו 3 מרואיינים או יותר, נציב את המיקרופונים כך שהזוויות ביניהם תהיינה גדולות ככל האפשר. מכות ונגיעות בשולחן. מקור רעש נפוץ נוסף הוא נגיעות ומכות קלות בשולחן בזמן ההקלטה. בדרך כלל כשאחד הדוברים מתלהב יתר על המידה, או כשהם מרימים ומניחים כוסות או בקבוקים על השולחן. כדאי לתדרך את המשתתפים בהקלטה מבעוד מועד שלא לגעת בשולחן, ולא להסס להזכיר לאורח סורר את הכלל החשוב הזה אפילו תוך כדי הקלטה. כוסות ובקבוקים על שולחן ההקלטה הם באופן עקרוני לא רעיון חכם. מתישהו, ואתם יכולים להיות בטוחים שזה יקרה גם לכם, מישהו יעשה תנועה לא זהירה, וכל המים ישפכו על השולחן ועל ציוד ההקלטה. עם זאת, רוב האנשים נעשים צמאים אחרי דיבור ממושך. אם אתם ממש חייבים לשתות תוך כדי ההקלטה, עדיף להשתמש בבקבוק שניתן לסגור אותו ולהניח את הבקבוק הזה על הרצפה, ליד הכיסא. אם אתם משתמשים בכוס, כדאי להניח אותה על תחתית, כמו תחתית של בירה למשל, כדי למזער את הרעש שנגרם כשמניחים אותה. הקלטה מרחוק. הקלטה מרחוק, דהיינו הקלטה של מרואיין דרך הטלפון או האינטרנט, היא כלי חשוב בארגז הכלים של הפודקסטרים. היא מאפשרת לנו לקיים ראיונות עם אורחים שבמקרים רבים לא היינו יכולים לראיין אותם באולפן כלל, בין אם בגלל שיקולי מרחק או חוסר בזמן פנוי. וואטסאפ. הפתרון הפשוט ביותר להקלטה מרחוק הוא, וזה עשוי להפתיע אתכם, וואטסאפ, או לצורך העניין, כל אחת מאפליקציות המסרים המיידיים שכולנו משתמשים בהן ביום יום. בכל האפליקציות האלה ניתן לשלוח ולקבל הודעות קוליות, ואז להוריד אותן מהטלפון אל המחשב. אם כל מה שאתם צריכים מהמרואיין שלכם הן כמה תשובות קצרות למספר שאלות, וואטסאפ יעשה את העבודה מצוין. בקשו מהמרואיין להקליט את התשובה שלו בחדר שקט, ואיכות ההקלטה תהיה סבירה ביותר. פלטפורמות להקלטה מקומית מרחוק. לרעיונות ארוכים יותר, העדיפות הראשונה שלכם צריכה להיות הקלטה דרך האינטרנט, מכיוון שאיכות הקול המתקבלת היא בדרך כלל טובה בהרבה מזו שמתקבלת בהקלטה דרך טלפון. הסיבה לכך היא שמערכת הטלפוניה, בין אם מדובר בתקשורת סלולרית או בטלפון קווי, יבשתי, מקלקלת במרכאות את איכות הקול באופן יזום, כדי לחסוך בכמות המידע שיש להעביר דרך קו הטלפון. תדרים גבוהים מאוד ותדרים נמוכים מאוד של קולות הדיבור, בדרך כלל מונחתים, דהיינו נחתכים החוצה באופן יזום. באינטרנט, לעומת זאת, רוחב הפס הזמין לשם העברת מידע הוא בדרך כלל גדול יותר, ולכן איכות הקול המתקבלת גבוהה יותר. החיסרון של הקלטה דרך האינטרנט עם זאת, תמון בעובדה שתקשורת בזמן אמת דרך האינטרנט, נוטה להיות פחות אמינה מזו של הטלפוניה. מדי פעם בפעם, עלול חלק מהמידע שנשלח ממחשב אחד לשני, ללכת לאיבוד בדרך, ואז נשמעים קיטועים מרגיזים בקול שמועבר. בשנים האחרונות צצו שירותים מקוונים ייעודיים עבור פודקסטרים, לדוגמה ריברסייד וזנקסטר, שמנסים להתגבר על הבעיה הזו באמצעות הקלטה מקומית של שני הצדדים של השיחה. למה הכוונה? נאמר שאני מראיין מישהו שנמצא בארצות הברית באמצעות שירות הקלטה מקוון שכזה. בזמן השיחה, הקולות שלנו מועברים מצד לצד כרגיל, ממש כמו בשיחת זום רגילה, אבל במקביל, כל אחד מהצדדים מוקלט גם על המחשב שלו. בסיום הרעיון, ההקלטות המקומיות האלה מועלות באופן אוטומטי אל הענן לאחסון, ומכיוון שמדובר בהקלטה מקומית, אף חלק מהמידע לא יכול ללכת לאיבוד, ולכן ההקלטה שנקבל תהיה נקייה ונטולת קיטועים, אפילו אם בזמן השיחה עצמה היו גם היו קיטועים שכאלה. חלק מהשירותים האלה כרוכים בתשלום, אבל אני ממליץ בחום לפתוח את הארנק ולהשתמש בהם. נכון לזמן כתיבת שורות אלה, זו הדרך הטובה, האמינה והאיכותית ביותר לקיים ראיונות דרך האינטרנט. טיפ חשוב. תמיד, תמיד בקשו מהמרואיין להשתמש באוזניות בזמן ההקלטה. אחרת, הקולות הבוקעים מהרמקול שלו או שלה יזלגו בחזרה אל תוך המיקרופון שלהם, והתוצאה תהיה מעין הד חוזר של הקול שלכם. הדהוד שכזה אי אפשר לתקן בעריכה, וההקלטה כולה תרד לתמיון. תוכנות לשיחות וידאו. אפשרות נוספת היא לנהל את הרעיון דרך אפליקציות תקשורת סטנדרטיות, כדוגמת זום, סקייפ ודומיהן. חלק מהתוכנות האלה מאפשרות להקליט את הרעיון בתוך האפליקציה עצמה, ואז לייצא את קובץ הקול. כפי שציינתי, איכות ההקלטה תהיה ברוב המקרים טובה מאוד, אבל בניגוד לשירותים אותם הזכרתי קודם, פה ושם ייתכנו קיטועים וגמגומים באודיו המוקלט, מכיוון שהקולות מוקלטים אחרי שהם עברו דרך האינטרנט, דהיינו לא באופן מקומי. אם האפליקציה לא מספקת אפשרות נוחה להקליט את השיחה, ישנן דרכים לעקוף את המגבלה הזו באמצעות תוכנות צד שלישי או כל מיני טריקים במערכת ההפעלה עצמה. חיפוש בגוגל בדרך כלל יעלה מדריכים מפורטים לסוג כזה של הקלטה בהתאם לתוכנה ולמערכת ההפעלה הרלוונטית. ניתן גם להקליט את השיחה באמצעות המיקסר אם אתם משתמשים באחד כזה. חשוב לזכור ששיחות זום וכדומה עשויות להוות אתגר עבור מרואיינים שלא בקיאים בשימוש במחשב. פתאום המיקרופון לא עובד או שיש תקלה באוזניות וכדומה. מכיוון שכך, כדאי לשריין בלוז ההקלטה לפחות רבע שעה לפתרון בעיות טכניות ולוודא שיש לכם דרך לתקשר עם האורח שלכם שלא דרך המחשב עצמו. למשל, דרך הטלפון או בוואטסאפ. אם אתם מתכוונים לעשות הרבה הקלטות מרחוק, כדאי לשקול לצלם סרטון וידאו שמסביר איך להתחבר לתוכנת ההקלטה ולתפעל אותה ולשלוח אותו למרואיין מבעוד מועד. טלפון. האפשרות השלישית והכי פחות מוצלחת היא הקלטה דרך הטלפון. דהיינו, שיחת טלפון רגילה שבה כאמור איכות הקול היא הנחותה ביותר. יש מיקסרים, בעיקר היקרים שבהם, שתומכים באפשרות של חיבור הטלפון למיקסר באמצעות בלוטוס. זו הדרך הקלה והנוחה ביותר להקליט את השיחה. בהיעדר בלוטוס, האלטרנטיבה היא חיבור של הטלפון אל המיקסר או המחשב באמצעות קבל, שיטה מסורבלת ומורכבת למדי. שוב, חיפוש בגוגל ימצא עבורכם מדריכים מקוונים בהתאם לטלפון שברשותכם. הקלטת שטח. הקלטה מחוץ לאולפן היא בדרך כלל תוספת נהדרת לכל תוכנית. היא מאפשרת לכם לשבור את השגרה, להביא קולות מעניינים ושונים, ולהזריק לפודקאסט אווירה מיוחדת ובלתי שגרתית. זאת ועוד, עם הזמן גיליתי שאדם שמחזיק ביד מיקרופון הופך באופן כמעט אוטומטי לאטרקציה ומגנט לכל מיני סקרנים. נצלו את העובדה הזו כדי לשווק את הפודקאסט שלכם. הכינו מראש כרטיסי ביקור וספרו לכל הסקרנים על התוכנית. הקלטות שטח יהיו כמעט תמיד באיכות קול נחותה ביחס להקלטה אולפנית. אבל כאן נחלצת לטובתנו הפסיכולוגיה האנושית. כשמדובר בהקלטת שטח, המאזינים מניחים מראש שאיכות ההקלטה תהיה נמוכה ביחס להקלטה אולפנית, ולכן הם סלחניים יותר. אבל זאת כמובן רק עד גבול מסוים. אם מדובר בהקלטה באיכות גרועה ממש, כזו שקשה להבין את הדוברים או להתרכז בקולותיהם, כנראה שהמאזינים יפסיקו להאזין. מכאן שעלינו לשאוף לאיכות הקלטה סבירה, אבל גם אין צורך להתחרפן ולרכוש ציוד יקר לשם כך. טלפון נייד. האפשרות הבסיסית והקלה ביותר להקלטת שטח היא הטלפון שלכם, באמצעות אפליקציית מקליט קול שמותקנת כברירת מחדל בכמעט כל טלפון. אולי תופתעו לשמוע שברוב המקרים, אם אנחנו מקליטים בסביבה שקטה, איכות הקול שנקבל מהטלפון תהיה סבירה מאוד. הקפידו לקרב את מכשיר הטלפון ככל האפשר אל שפתיו של הדובר. מכשיר הקלטה. האפשרות השנייה היא מקליט שטח ייעודי. מכשיר הקלטה נייד עם מיקרופון מובנה או מיקרופון מחובר בקבל וכרטיס זיכרון פנימי שאליו נשמרת ההקלטה. איכות ההקלטה של מכשירים כאלה תהיה ברוב המקרים טובה מאוד והם גם לא יקרים יחסית בימינו, כמה מאות שקלים לרוב. מומלץ מאוד להצטייד מראש בסוללות רזרביות וכרטיס זיכרון נוסף, ואם ההקלטה תארך באוויר הפתוח, שווה לשקול לקנות חתול מת, אותו כיסוי מיוחד למיקרופון שעליו סיפרתי לכם בסעיף הקודם. הקלטת שטח פיקטיבית. האפשרות השלישית שעליה אדבר היא לא באמת הקלטת שטח, אלא הקלטה אולפנית רגילה, שבעריכה נגרום לה להישמע כאילו נעשתה בחוץ. למה שנרצה לעשות דבר שכזה? בשביל האומנות כמובן. משחקי דמיון שכאלה מעשירים מאוד את התוכן שלנו ועוזרים לנו להכניס במרכאות את המאזינים לתוך הסיטואציה או הסיפור שאנחנו רוצים לספר. לדוגמה, באחד הפרקים של עושים היסטוריה, רציתי ליצור את האשליה שאני נמצא ברומא ועומד ליד מבנה כלשהו שעליו סיפרתי למאזינים. לשם כך, הקלטתי את עצמי עם הטלפון ברחוב מתחת לבית, כדי שאיכות ההקלטה תהיה נחותה במתכוון, ואז שילבתי בעריכה דגימת קול מסרטון שמישהו צילם ברומא ואלה ליוטיוב, כך שהיו לי גם דיבורים אותנטיים באיטלקית ברקע. האשליה הייתה מושלמת. חשוב לזכור עם זאת שקו דק עובר בין יצירת אשליה כדי להעשיר את התוכן של התוכנית לבין רמאות ממש. היכן בדיוק עובר הקו הזה? זו לא דילמה ייחודית לפודקאסטים כמובן, גם במדיות הוויזואליות יש שימוש נרחב באפקטים מיוחדים, פוטושופ וכדומה. אני חושב שצריך לבחון את השאלה הזו מנקודת המבט של המאזינים. מה יגרום להם לחוש מרומים אם הם יגלו שמה ששמעו הוא למעשה פיברוק מתוחכם? דעתי האישית היא שמשחקי דמיון שכאלה הם לגיטימיים כל עוד הם לא נוגעים במהות החומר שאנחנו עוסקים בו. זאת אומרת, העובדה שהקלטתי את הקטע הנ"ל מתחת לבית ולא ברומא עצמה, לא משנה במאום את נכונותו של התוכן שעליו דיברתי באותו הפרק, ולכן האשליה שיצרתי היא, אני מקווה, לגיטימית. אם לעומת זאת הייתי מפברק קטע רעיון עם פוליטיקאי כלשהו, זאת אומרת, מכניס לפיו מילים שלא נאמרו בפועל, זו כבר מניפולציה לא לגיטימית של התוכן.